היום אנחנו לומדים בחורות נ"ז, אנחנו סיימנו עם מחלוקת האם יש ברירה או אין ברירה כשהאחים מתחלקים בנכסים, האם אנחנו רואים אותם בתור לקוחות, ואז אם הם הולכים ונהיו שותפים אחר כך, אז כאילו כשהם נראים כלקוחות זה לזה, אז הם פטורים ממעשר בהמה, ובהמשך כשהם עוברים להיות שותפים, אז גם הם נחשבים, הם פטורים ממעשר בהמה. או האם אנחנו אומרים שבעצם החלוקה היא בדין ירושה, וכאילו כל אחד מקבל את החלק המגיע לו, וזה כאילו הם קיבלו את החלק ישר מאבא שלהם, כי יש ברירה שממה שהם לקחו זה כאילו הם כבר קיבלו את זה. ואז בעצם אם הם נהיים שותפים שוב, זה פשוט מחזיר את זה למה שהיה ברשות של אבא שלהם, שאז נגיד שהם בעצם לא ממש שותפים, אלא זה הנחלה של אביהם. ואז היה ויכוח, האם הדבר הזה מתייחס רק ל... כן, אם חלקו בשווה, או כן, לפי, ראינו לפי רבי יוחנן, וגם לפי רב נחמן, שאפילו אם הם חלקו בדיוק במדויק, עדיין אנחנו אומרים שאין ברירה, אפילו אם הוא קיבל תשעה והוא קיבל תשעה, אז אנחנו רואים אותם בתור לקוחות. כאילו, זה שהוא קיבל את החלק, זה כאילו הוא אמר לאח שלו, אני מוותר על החלק שלי, ובזה, את החלק שלך, ובזה אני בעצם זוכה לחלק שלי, וזה סוג של קניין. ואז, וזה בגלל שאנחנו אומרים שאין ברירה בעצם. אי אפשר להגיד ששום חלק היה מיועד אליו, כאילו ברגע שהוא לוקח, זה כאילו מה שהיה כבר, מה שהיה לפני כן היה כבר משוייך אליו. לא אומרים ככה, ולכן הוא צריך, כל אח צריך בעצם לוותר על הזכויות שלו במה שבזולת, כי בעצם לכל אחד יש חלק שווה בירושה. ואז רבי יוחנן לטעמי, תחילת נ"ז. דאם רבי יסי אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחותן ומחזירים זה לזה ביובל. כשהם מחלקים את הנחלה, הם נחשבים לקוחות, וברגע, כן, עכשיו נראה עוד נפקא מינה, הם צריכים להחזיר את הכסף, את הנחלה, כשמגיע שנת היובל. למרות שהיה שדה ברשות האבא שלהם, ולכאורה לא צריך להחזיר ביובל, אבל בגלל שהם נראים, אנחנו דנים בהם כלקוחות, אז כאילו הם קנו, ואם הם קנו, אז דיני יובל תקפים, וצריך להחזיר את הקרקע בשנת היובל. הוא צריך, היה צורך להגיד שרבי יוחנן אומר את דבריו כאן, וגם, כאילו, מעשר בהמה, וגם בעניין של יובל. למה? יש מנהל הלכה, אם היה לנו רק כאן, היינו אומרים בעניין שלנו מעשר בהמה, בהכה אמר רבי יוחנן, למה? דומי עד בנך, מה בנך בברור לך? רק כשזה ברור, הבן, ברור לך שהוא הבן שלך. אף שורך וצמחה בברור לך, ולכן כשמביאים את הבהמה למעשר בהמה, כן, ראינו את ההקש בפסוק בין בחור לשור וצון, שבעצם הפשט היה עניין בחור, אבל הם דרשו משם, אם אינו עניין, תנאו עניין למעשר בהמה. אז השור וחמור באותו פסוק, כן, זה איפה שהתחלנו אתמול, בחור בנך תיתן לי, כן תעשה לשורך ולחמורך, אז רק כשזה ברור לך. ובעניין הנחלה, זה לא ברור לך. אבל שדה, מחרוד אמר רחמן עליה דבר יובל. ירושה ומתנה, לא. אבל אולי כשמגיע לשדה, זה רק אם הוא מוכר. וכאן, אפילו אם נגיד שרואים אותו כלקוח, לא ממש הייתה מכירה. ולכן, היינו אומרים שדינים אלו לא תקפים לגבי ירושה. ואי השמינן שדה, אם רק, שוב, ולכן היה צורך שהוא יגיד את ההלכה הספציפית גם בעניין יובל. ויש מינן שדה, מה היינו אומרים? שם הוא, רבי יוחנן דן אותו לחומרה. אינה מלכתחילה. כאילו הוא דן אותו בעצם לחומרה, או כאילו הוא אומר שיובל צריך להחזיר את המצב לכמו שהיה, אז, ושוב עניין של שדה לחומרה, כי צריך להחזיר את זה ביובל, אבל החיים הלא, אבל אצלנו אולי נגיד שמה, דווקא זה מקל בעניין מעשר בהמה שלא צריך לעשר. אז אולי היינו אומרים שהוא לא מסכים בעניין הזה, ולכן צריך. Okay, מתי, ועכשיו אנחנו מקשים על השיטה השנייה. שאמרה שבעצם יש ברירה. אז כאן כתוב בברייתא, וכן השותפים שחלקו, אחד נטל עשרה ואחד נטל תשעה וכלב, תשעה בכלב, אוקיי? אז הם חלקו, היו 20 בהמות, 10, 19 תלה, וכלב אחד, אוקיי? אז אחד לקח 10 תלעים, ואחד לקח 9 תלעים בכלב. אז שכנגד הכלב אסורים, שאם הכלב מותרים. עכשיו, אסור להביא כלב, משהו שמחר תמורת כלב לבית המקדש, זה יחד עם הפסוק עם האדלן זונה. אוקיי, מחיר כלב לא תביא בית השם. אוקיי, אז עכשיו, מה הוא אומר ככה? שכנגד הכלב אסורים, העשרה שהם כנגד הכלב הם אסורים, למה? כי שוב אנחנו רואים אותם כקניין, שזה שקנה, לכאורה קנה את העשרה תלעים, הוא קיבל אותם בתמורת הכלב והתשעה תלעים. אז באלו שאם הכלב מותרים, כי לא קנו אותם תמורת כלב, קנו אותם תמורת עשרה תלעים. אז מה הקשר? אם אמרתי יש ברירה לברור אחד מיניו לבהד הכלב, לברור אחד מיניו לבהד הכלב, ולשקול. והנך לשתרו. אם אפשר להגיד יש ברירה, שאחרי שעושים את החלוקה, אפשר להגיד שמראש, זה היה מיועד לזה וזה היה מיועד לזה. אז אפשר להגיד שאחד מהטלעים מיועד להיות כנגד הכלב. ואז כן, אפשר לבחור באופן שרירותי כלב אחד, זה היה תמורה, טלה אחד היה תמורת הכלב, וכל התשעה האחרים מותרים. אז מה רואים? שבעצם אין ברירה. אמרב אשי, אי דשבו כולו להדדי החינמי. אם באמת כולם היו שווים בערכם, אז היינו אומרים שזה נכון. אבל הכה במאי עסקינן דלא שבו כולו להדדי, ושווה היי כלבה חד ומשהו, והי משהו משך ועתי בכולו. Okay? רשי נותן דוגמה שזה בעצם הכלב שווה 5 זוזים, וכל הטלעים שווים 4.1. אז בעצם מה יוצא? כן, הזה מקבל את הכלב תמורת הטלעים האחרים, אז בעצם הוא לוקח, אפשר לקחת טלה אחד, אפילו אם נגיד יש ברירה, טלה אחד זה 4.1, ואז חסר 9 עשיריות. אז מאיפה לוקחים את 9 עשיריות? שווה בשווה מכל שאר הטלעים. ולכן כל הטלעים בעצם היו תמורת הכלב. ולכן היי משהו משך ועתי בכולו, כאילו המשהו הזה, זה בא מכל הטלעים, ולכן כל הטלעים אסורים, אפילו אם אומרים יש ברירה. משנה, הכל נכנסים לדיר להתעשר, עכשיו אנחנו נראה מי כן נכנס, מי לא נכנס. במשנה יגידו כל מי שלא נכנס, ובגמרא הם יביאו גם מי שלא נכנס וגם מי שכן נכנס. חוץ מן כליים, במשהו כליים, טריפה, שאמור למות תוך 12 חודש, יוצא דופן, שנולד לא באופן טבעי, מחוסר זמן, שזה תוך 7 ימים, לפני היום שמוכנים שאפשר להקריב אותם, היתום, ואיזה הוא יתום, המשנה שואלת, כל שמת האמא או שנשחטה ואחר כך ילדה, כן, או שהיא מתה בתוך לידה, או ששחטו אותה ואז ילדה, וביהושע אומר, אפילו נשחטה אמא והשלח קיים, אין זה יתום. אם שחטו את האמא והאור עדיין קיים, זה לא נחשב יתום, ונראה בהמשך למה. מנין מילה, מנין לנו שכל אלו הם יוצאים מן הכלל? דתנו רבנן, שור או כסף, כן, זה שור או כסף או עז, כי ולב, היה 7 ימים תחת אמו, היום השמיני והלאה, ירצה לקורבני של השם. כן, עושה זה לא מעשר בהמה, זה מתי אפשר להקריב. אז שור או כסף, למה כתוב שור או כסף? פרט לכליים, להגיד שכליים לא. חייב להיות 100% אחד. או עז, פרט לנדמה. כן, למדנו את זה גם, שלא עז, כן, או עז, בא להגיד שאם עז, כן, או דוגמה, אייל ורחל הולידו משהו שלא נראה כמותם, כאילו שתי בהמות עם, כן, מאותה משפחה, והולידו משהו שדומה למשהו אחר. אז זה אי אפשר להביא. כי ולד פרט ליוצא דופן, לידה רגילה. והיה 7 ימים פרט למחוסר זמן, תחת אמו פרט ליתום. כן, זה צריך להיות עם אמא. רבי שמעון בנו של רבי יוחנן בברוקה אומר, נאמר כאן תחת השבט, ונאמר להלן תחת אמו, בגלל ששם כתוב בפסוק תחת אמו, ואצלנו כתוב יבור תחת השבט, אז גזירה שווה, מה להלן פרט לכל השמות הללו, אף כאן פרט לכל השמות הללו. ולכן הם לומדים כל מה שנכון לגבי קורבן, גם נכון לגבי מעשר בהמה מהפסוק הזה. ואז גם ההפך, מה כאן פרט לטריפה? בגלל שטריפה לא יכולה לעבור תחת השבט, כי אחת מהטריפות זה שאין לו, חסר לו מן הארכובה או למטה, או זה שבור, והוא לא יכול ללכת, אז הוא פטור ממעשר בהמה, אז אף להלן פרט לטריפה. אז אותו דבר לגבי קורבן, גם אי אפשר להביא כקורבן, טריפה. הכל עטוי ימי. עכשיו כתוב, הכל נכנסים לדיר להתעשר. איזה מקרה זה בא להביא? הדתנו רבנן, הרובע והנירבה. עכשיו אנחנו נכלול כל מיני מקרים שחייבים במעשר בהמה. כל אלו, אי אפשר להביא אותם בתור קורבן, אבל כן קדושים בקדושת מעשר, כאילו, וחייבים לעשר, להביא אותם לדיר להתעשר. הרובע והנירבה, בהמה שכן קיים יחסי מין עם בן אדם. המוקצה, זה עבודה זרה, כן הקדישו אותו להיות אליל, אפילו אם לא עבדו, הנעבד עבדו אותו בתור אליל, והאתנן שקנו, שנתנו אותו כמתנה לזונה, והמחיר זה הכלב, קנו, מכרו אותו בתמורת כלב, וטומטום ואנדרוגינוס, כן, עם סימני, טומטום זה לא יודעים, זה מוסתר אם יש לו סימני זכרות או נקבות, ואנדרוגינוס זה שיש שני הסימנים גם יחד, כולם נכנסים לדיר להתעשר. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, טומטום ואנדרוגינוס אין נכנסים לדיר להתעשר. עכשיו ינסו להבין. ותנא דידן, אי גמר תחת תחת מקודשים, הננה מלו, ולא ילף המנהלה. כאילו, או הוא לומד תחת תחת מקודשים, ואז הוא לא אמור לכלול את כל הרשימה שאמרנו עכשיו. ואילו, אם הוא לא לומד תחת תחת, אז הני מנהלה, אז מניין לו את כל אלו שהוא הוציא מהכלל. אז מה עונים? לעולם גם, באמת הוא לומד מתחת תחת, והני רחמנה רבינו. הרי בכל המקרים האלו שהזכרנו בברייתא, הרובע והנירבה וכולי, הם ריבו אותם. יש ריבוי ספציפית שאומר שהם חייבים במעשר בהמה. איך? תכתיב, כי משחתם בם מום בם, לא ירצו לכם. זה בעניין המומים, אוקיי? ואי אפשר להקריב בם מום, לא ירצה בהם. ותנא דבי רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר בו השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודה זרה. אז מומים הם משהו, כאילו בגלל שכתוב משחתם, הכוונה בפסוק הזה זה דיני ערווה ועבודה זרה. איך יודעים שהשחתה זה דבר ערווה? דכתיב כי ישחית כל בשרת או כל הארץ, זה בדור המבול, והם חטאו בעריות. עבודה זרה, דכתיב פן תשחיתו ועשיתם כל פסל תמונת כל, כל סמל, תבנית, זכר ונקבה. אוקיי? ולכן הם לומדים שם השחתה בהקשר של עבודה זרה. עכשיו, מה הקשר? אז כל שהמום פוסל בו דבר ערווה ועבודה זרה, פסולים בו. בכל שאין המום פוסל בו, אין דבר ערווה ועבודה זרה פוסלים בו. אז אומרים, כל פעם, אם יש מום עם דבר ערווה ועבודה זרה, זה פוסל אותו כקורבן. בכל שאין, כל מקרה שאין המום פוסל את המצווה, אז אין דבר ערווה ועבודה זרה פוסלים בו. והי, והמקרה שלנו מעשר, הועיל ולא פסל במומה, הרי המום לא פוסל אותו. כלומר, אפילו אם יש בו מום, עדיין צריך להכניס אותו לדיר להתעשר. איך אנחנו יודעים? דכתיב, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. אז מה לומדים? דבר ערווה ועבודה זרה נמי, לא פסל בי. רובה ונירבה, דבר ערווה, מוקצה ונעבד, עבודה זרה, ואתנן דבר ערווה, ומחיר יתקש לאתנן. אוקיי, אז כאן כל הדברים האלו או נכנסים לערווה או לתוך הקטגוריה של עבודה זרה. מה לגבי טומטום ואנדרוגינוס? כסבר ספקו, סביר שהם ספק עם זכר, עם נקבה, ולכן אם הם, לא משנה, זכר ונקבה, שניהם צריכים להיכנס לדיר להתעשר. הוא רואה אותם לא כבריאה בפני עצמה, אלא כספק. אז או זכר או נקבה, בכל אופן גם זכר וגם נקבה צריכים להיכנס לדיר להתעשר. רבי שמעון בן יהודה אומר, כסבר ספקא הוא. רבי שמעון בן יהודה מסביר מסבירים לפי שיטתו שהוא סובר שגם זה ספק, אז למה בעצם הוא סובר שטומטום ואנדרוגינוס פטורים ממעשר בהמה? מיד רחמן לגבי קודשים, זכר ודאי ונקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס. אז מעשיר נמי גמר תחת תחת מקודשים, בגלל שבקודשים זה צריך להיות זכר ונקבה ודאית, ובקודשים כתוב תחת, וכאן כתוב תחת, אז לכן, כן, זה הגזרה שווה שעשינו קודם, אין גם כאן פטור. תנו רבנו, הכל נכנסים לדיר להתעשר חוץ מן הקהליים והטריפה דבר רבי אלעזר ורבי יהודה, איש כפר ברטוטה, שאמר משום רבי יהושע, אמר רבי עקיבא, אני שמעתי הימנו אף יוצא דופן ומחוסר זמן. אוקיי, אז הוא אומר בעצם כליים בטריפה, זה רבי אלעזר ורבי יהודה. רבי עקיבא אומר, אני שמעתי שהוא גם אומר יוצא דופן ומחוסר זמן ויתום. אוקיי, הם גם יוצאים מן הכלל. ותנא קמא, הדעה הראשונה, היא גמר תחת תחת מקודשים הננה מלו. ולמה הוא רק הוציא את הכליים והטריפה? והיא לא גמר, בשלום הטריפה אנחנו מבינים שהוא בחוץ, כי כל אשר יעבור תחת השבק כתיב פרט לטריפה שאינה עוברת, אלא כליים מנעלן, במיניין לא כליים. אז מה אומרים? כאילו זה רק מהגזרה שווה של תחת תחת, ואז צריך גם לכלול את כל השאר. אז אומרים, גמר, לעולם גמר, הוא באמת לומד. אז למה כל השאר לא? ביוצא דופן נראה שבכל אחד יש דין מיוחד. סבר לקר רבי שמעון, דאמר יוצא דופן בלב מעליה, ראינו כל השיטות האלו, שיש שיטת רבי שמעון, שכי ולג כולל יוצא דופן, וזה לא בא למעט יוצא דופן. הוא דלוק רבי יוחנן, כן? לעומת רבי יוחנן. במחוסר זמן סבר לקר רבי שמעון בן יהודה, שמה מחוסר זמן למדנו אתמול ש... יש כאלה שטוענים, רבי שמעון בן יהודה, שכן נכנס לדיר להתעשר, כמו בחור. גם בחור קדוש מרחם, למרות שאי אפשר להקריב, אז גם המעשר, קדוש מאז שנולד, כן, בפוטנציאל להכניס אותו לדיר, אפילו לפני זמנו. כגון, ויתום, כגון שהשלח קיים. היתום מדובר כשעדיין האור קיים, ורבי יהושע לטעמי, ואז רבי יהושע הולך לשיטתו, דאמר, אפילו שחט את אמו והשלח קיים, אין זה יתום. עכשיו אנחנו נבין את ההקשר, את הסיבה, העיר רבי ישמעאל בן סטריאל, מערכה לבנה, זה המקום שהוא היה משם, לפני רבי, הוא העיד לפני רבי, במקומנו מפשיטים את המיטה ומבישים את החי. Okay, אנחנו מפשיטים את הבהמה המתה ומבישים את החי, ובגלל שמבישים אותו בזה, זה כאילו האמא כבר עדיין עוזרת לו. Okay, ולכן, מה שמשתמשים באור שלו, זה הסיבה שאם האור עדיין קיים, אז הוא לא נחשב יתום. אמר רבי, נתגלה טעמה של משנתנו. אז רבי אמר, עכשיו אני מבין את הסיבה לדין במשנה. אוקיי, עוד דברים שהוא העיר עליהם, רבי ישמע בן סטריאל, דברים קצת מזרים, חזירים שבמקומנו יש להם 60 ריבו קלפים בבית ההמסה שלו. אוקיי, החזרת בימים שלנו, יש 60 ריבו, אוקיי, זה גוזמה לגמרי, אוקיי, זה כן 60, כן 600 אלף קפלים בעצם בתוכו, בית ההמסה זה הקרס הפנימי, נכון, אבל כאן הוא מדבר על החזיר, הקלחים של החזרת, בעלים הקטנים יש להם 600 אלף כפלים. פעם אחת נפל ארז אחד שבמקומנו, עוד דבר שהוא אומר, הוא מנסה לדבר על המקום שלהם שיש דברים ניסיים בעצם, או מיוחדים, פלאיים, ועברו 16 קרונות על חודו. כאילו שהארז נפל, והרוחב של הקצה שלו עברו 16 קרונות זה לצד זה בעצם, זאת אומרת כמה גדול העץ ארץ היה. והדבר האחרון, פעם אחת נפלה ביצת בר יוחני וטיבעה 60 כרכים, כאילו נפל ביצה מן סוג של עוף מאוד גדול ונבקעה, ועם כל הנוזלים שנפל מהם אז זה טבע 60 כרכים, כ-60 ערים. ושיברה 300 ארזים, וזה שבר, אפילו כבר הוא דיבר על כמה גדול הארזים, וכאן הוא אומר שהוא שיבר אותם. ומי שעד ילה, עכשיו יש משהו מוזר, כי הרי הבר יוחאי, בר יוחני, ידוע שהוא לא זורק את הביצים, למה? והכתיב כנף רננים, שזה הבר יוחני, נעלסה. ונעלסה הכוונה, עליזה ושמחה, ולמה זה? הם דורשים שזה נושא עולה ויורד. ואז בעצם הוא מוריד בנחת את הביצים, והוא לא מפיל אותם. זה איך יכול להיות? אמר רבה שיהו מוזר את האהבה. זה היה ביצה שהייתה מקוקלת. בלי הגוזל בפנים, בלי הפרוח. אוקיי, כל הדברים האלה קצת מוזרים, יש כאלה שנותנים פרשנויות מעולם ה... כן, ש... זה בעצם בא לרמז על עניינים בדרך הרמז, אוקיי? אבל נשאיר את זה הצידה עכשיו. אוקיי, משנה. שלוש כהנות למעשר בהמה. אוקיי? יש שלוש זמנים קבועים בשנה, זה רק מדרבנן, שבעצם חייבים להביא את כל הבהמות, ואם הוא לא מביא את הבהמות, וזה רק אסור מדרבנן, מדאורייתא אין בעיה בזה, אבל עד שהוא לא מביא, הוא לא יכול לשחוט ולא יכול להשתמש בבהמות. שוב, זה רק זרה דרבנן. מהם התאריכים? בפרוס הפסח, זאת אומרת, חצי חודש לפני פסח. אוקיי? בפרוס עצרת, חצי חודש לפני שבועות, ובפרוס החג, חצי חודש לפני סוכות. דברי רבי עקיבא. בן עזאי אומר, ב-29 באדר, ב-1 בסיוון וב-29 באב. אוקיי? אחר כך נדעו בכל התאריכים, כרגע אנחנו פשוט נזכיר אותם. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בניסן, באחד בסיוון וב-29 באלול. ולמה אמרו, כן, זה קצת מוזר, הוא אומר אחד, אחד, אחד. כן, לפחות בן עזאי, קצת כל תאריך היה בתאריך אחר. אבל כאן, למה ב-29 באלול? ולא אמרו באחד בתשרי, אז זה די הגיוני, מפני שהוא יום טוב, אי אפשר לעשר ביום טוב. לפי כך הקדימו ב-29 באלול. כן, מעניין. אם בערב... ראש השנה יש זמן להתחיל להתעסק עם כל הבהמות. רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. Okay, כשאנחנו אומרים באיזה שנה הבהמות, כן, כל הבהמות של שנה אחת לא יכולים להתעסר עם הבהמות של השנה הבאה, אז מה ראש השנה? כאילו מה התאריך? אחד באלול. בן עזאי אומר, האלולים מתעסקים בפני עצמם. בגלל שיש דעות שזה אחד באלול ויש דעות שזה אחד בתשרי, הוא אומר, כל הבהמות מחודש אלול מתעסקים בנפרד. כי הם ספק. דעה שלישית, כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול, הרי אלו מצטרפים, זה הדעה השנייה שאמרנו. חמישה לפני ראש השנה וחמישה לאחר ראש השנה אינם מצטרפים. כן? חמישה לפני הגורן, חמישה לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים. אבל התאריכים שהחכמים קבעו שמשך השנה, כן אפשר לצרף דברים לפני הגורן ולאחר הגורן, אז שואלים, אם כן, למה נאמרו שלוש כהנות למעשר בהמה? כי עד שלא הגיע הגורן, מותר למכור ולשחוט. הגיע הגורן, בדיוק כמו שהסברתי קודם, לא ישחוט, ואם שחט, פטור. כאילו, אסור לעשות, אבל אם הוא כן עשה, כאילו, גם לשחוט, גם בעצם למכור, אם הוא כן עשה, הוא פטור, כי זה רק אסור מדרבנן.